היי, אתן ואתם על הפודקאסט עלומים. אני אורן אהרוני, ובכל פרק נלווה את סדרת הטלוויזיה דרך סיפורים אמיתיים מהחיים ושיחות עם היוצרות, היוצרים, השחקניות והשחקנים. ננסה להביא לכאן את העדויות של האנשים שהיו במצבי סיכון קשים כשהיו נערות ונערים. אנשים שעברו ונחשפו לאלימות, פשע, סמים, פגיעות מיניות והתעללות, כאלה שהגיעו ממשפחות לא מתפקדות שההורים נעדרו ולא הייתה יד מכוונת, מלטפת, תומכת, ומישהו שיאמין ויעזור. היום במבט לאחור הם מסתכלים על מה שעברו ומנסים לעזור לאחרים. לפני כמה שנים נכנסה לחדר של עירית אלוני, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית בארגון אלם, נערה למרכז שכל השיער שלה משוך על הפנים. היא לא רצתה שיראו אותה, לא רצתה שייצרו את הקשר, מפגשים שלמים היא לא דיברה. אחרי 8 חודשים היא סוף סוף התחילה לדבר. זה הסיפור ששרט את עירית, השאיר צלקות, כמו חבל שנמשך מהיד ומשאיר קביעה לעד. שלום עירית אלוני, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית באלם, את גם מנהלת את כל תחום מרכזים לנוער בסיכון בארץ?
נכון, אורן, נעים מאוד.
זה סיפור של כישלון, והוא השאיר צלקות אצלך, נכון?
לגמרי, נכון, גם כשזה היה כבר לפני 10 שנים, זה עדיין מלווה אותי. זה עדיין מלווה ובאמת נחרט בנשמה כסיפור של כישלון. נערה שנכנסה אלינו, כל מה שרצינו זה לייצר איתה, ליצור איתה קשר, לבנות אמון, ולא הצלחנו. השיער היה על הפנים, היא לא הייתה מוכנה להזיז את השיער, שלא נסתכל, שלא נחדור פנימה, בתוך מבט, אל תוך עולם מלא בכאב. אחרי בערך, באמת כמו שתיארת, 8 חודשים, היא סיפרה על הבית, היא סיפרה על אבא שמתעלל במינית מגיל 6 בערך, שזה היה 8 שנים, סיפרה על החדר שלה, על החדר שבאותו היא מארגנת בצורה כזו, כדי שכל הנורות אדומות, שמישהו ישמע אותה. כל החדר שלה, היא סיפרה, היה מלא בשקיות ניילון מקובצות של סופר, מאחורי הדלת. היא הניחה מגב, כדי שכשאבא שלה יפתח את הדלת, ייפול עליו המגב, ואמא שלה תשמע את הרע של הצעדים על השקיות ניילון עד שהוא מגיע אליה. נערה סיפרה את הסיפור, אנחנו כמובן ביצענו חובת דיווח, הלכנו אליה הביתה עם פקידת סעד, ובאמת נכנסנו אל הבית. הנערה חיכתה לנו, והחדר היה בדיוק כפי שהיא תיארה. שקיות ניילון על כל החדר, מגב מאחורי הדלת, והלב שלי נחמץ, נעצר מלכת מגודל הכאב שאני חוויתי באותו רגע. מה שכישלון, הכישלון הוא לא במפגש עם הנערה ובסיפור בסופו של דבר שהיא סיפרה, אלא נערה שנבהלה מאוד ולא הייתה מוכנה לשתף, לא את המשטרה, לא את פקידת הסעד, והיא הפסיקה להגיע אלינו אל המרכז. זה הכאב הגדול, שמאז אני לא יודעת מה קרה איתה.
ואיך משפיע עלייך סיפור כזה?
וואו, משפיע הרבה פעמים במקום של אובדן של תקווה, של איך להגיע לעוד בני נוער, ובאמת מה יקרה, אוקיי, פגשתי, סיפרו את הסיפור, ומה יהיה הסוף. כמובן שהוא משפיע באותם רגעים, אבל אנחנו גם עוברים הדרכה קלינית, שבה מאבדים את הסיפור, מבינים שגם בתוך זה שהיא אפילו רק סיפרה ושיתפה אותנו, באותם רגעים, מה זה עשה לה. מה זה נתן לה, איך היא המשיכה להתמודד הלאה. אז אנחנו מסתכלים, משתדלים להחזיק במשקפיים שרואות את המקום שבו עזרנו אפילו טיפה, ולא רק את הטרגדיה. אבל זה משפיע, אין פה ספק שזה משפיע. עובדה שאני מדברת איתך כאילו הסיפור חי נושם ובועט עכשיו.
ובואי נלך טיפה אחורה לפני שאנחנו נכנסים גם לסיפורים וגם למהות העבודה, ואיך עובדים עם נוער בסיכון. קודם כל, מה ההגדרה של נוער בסיכון?
נוער שחי בסביבה לא מיטיבה. נוער שנמצא בסכנה, יום-יום. סכנה של, סכנה בהתנהגויות סיכוניות, בשימוש בסמים, בנשירה מבתי ספר, בסכנה של חוסר בהתפתחות תקינה וטובה ומיטיבה. זה בעיקר ההגדרה של נוער בסיכון. אנחנו היום קצת יותר אפילו אחרי תקופת הקורונה מרחיבים את ההגדרה, כי המון נוער נורמטיבי גם נכנס לתוך הסיפור של נוער בסיכון, בגלל בדידות מאוד מאוד גדולה, עלייה בחרדה, בדיכאון, כל מה שאנחנו רואים היום בעמותת אלם, אחרי 1.5 שנה של סגרים, של מבוגרים שלא ראו את בני הנוער, של פחות מקומות של, שבהם הם היו והוחזקו.
אז תכף נדבר גם על תקופת הקורונה, אבל תני לנו רגע מושג של כמה ילדים כאלה, כמה בני נוער כאלה יש בישראל, אם מישהו סופר את זה בכלל.
נכון, המספרים באמת היום בפחות מדויקים, כי באמת אמרתי שיש הרחבה של כמות של בני נוער בסיכון, אבל 1,200,000 בערך בני נוער, ומתוכם 20%, בין 15% ל-20% על רצף הסיכון, עד מצבי קצה, של הדויה שהם לא נמצאים בבית, ברחוב.
ולילדים, בני נוער שמדווחים, כלומר שהמערכת יודעת שהם בסיכון, או ש-15% מ-1,200,000 זה פחות או יותר הערכה?
זה פחות או יותר הערכה. לא כולם מדווחים. הרבה לא מדווחים לממסד. הם לא רוצים להיות מדווחים.
וחלק מהם את מחפשת.
לגמרי.
זאת אומרת, הם לא מגיעים רק אלייך, אלא את גם עושה פעולות אקטיביות כדי לצאת ולחפש אותם. ספרי לנו קצת, תכניסי אותנו קצת לעולם של מה זה אומר להיות עובדת סוציאלית בהלם.
להיות עובדת סוציאלית בהלם זה קסום. יש לזה הילה שהיא באמת אחרת מהמקום שזה גם טריקי. זה להיות בעמותה שיכולה לאפשר לעצמה לבצע את כל פעילות האיתור והחיזור של בני נוער, איפה שנמצאים בכל שעות היום, ואיפה שבני הנוער נמצאים. כלומר, גם ברחוב יש לעמותת אלם, יש 16 ניידות, סליחה, שמחפשת את בני הנוער בלילה, כשכולם כבר ישנים, כשאתה יודע, הכל מחשיך, אנחנו מ-10 בלילה, עד 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר, נמצאים ניידות של אלם כדי לאתר ולחפש את בני הנוער.
ספרי לי איך זה עובד. כלומר, את יוצאת...
לגמרי, עולה על ניידת, או בלי ניידת, במלא פרויקטים אחרים של אלם, פשוט עם תיק, עם קפה, עם ערכת קפה, עם דמקה, עם שחמט, עם סמיכות חמות הרבה פעמים בתוך הרכב, עם מנות חמות, ומתחילים לאתר את בני הנוער שנמצאים בחבורות רחוב.
איפה, לצורך העניין, איפה אתם מחפשים?
בגן מאיר, בשכונות מצוקה, בכיכר החתולות בירושלים. כלומר, אנחנו נמצאים איפה שבני הנוער, במקומות הכי חשוכים, לא מתחת לפנס, איפה שהפנס לא מאיר.
וכשאת מגיעה למקום כזה, הם הרי לא רוצים שתגיע, הם לא רוצים שתדברי איתם, ופתאום מגיע מישהו מבוגר לדבר איתם, ולנסות לשאול אותם כל שאלות. בטח יש המון רתיעה והמון התנגדות גם, נכון?
לגמרי, אבל זה הדיסוננס באמת. כי הם באמת, הם לא רוצים לראות מבוגרים, הולכים להתחבא, הם רוצים רחוק מעולם המבוגרים, וזה בדיוק התלות עצמאות של גיל ההתבגרות. הם מחפשים את העצמאות, והם מחפשים אותה הרחק מעיניהם של עולם המבוגרים. אבל כשאנחנו מגיעים, ובעצם אנחנו הרבה פעמים נעדפים, זה נכון, מה אתם עושים כאן, זה אנחנו בסיכון או את בסיכון באמצע הלילה כשאת נמצאת ברחוב, תעזבו אותנו בשקט, אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו בעיקר לא מוותרים על הקשר, אנחנו מתיישבים איתם, מציעים את המנה חמה, בעיניים מאוד מאוד טובות ומיטיבות, שואלות אותם רק מה שלומם, אנחנו פה, תגידו לנו עוד 5 דקות ללכת, אנחנו נלך. אבל רק בואו תנו לנו 2 דקות של הזדמנות לשבת לשתות איתכם קפה.
זה מגיע גם לאזורים של סכנה, של אלימות?
אנחנו גם נמצאים הרבה פעמים באזורים של סכנה ואלימות. עמותת אלם נמצאת גם במסיבות טבע, ששם אנחנו נראה הרבה פעמים בני נוער וצעירים תחת השפעה של חומרים משנה תודעה, אז יש באמת יותר סכנה, כי אין באמת שליטה. אבל אנחנו נמצאים ואנחנו בדרך כלל נותנים גם את העזרה הראשונה, שתייה, כתף, יד על הכתף, מילה טובה, משהו מאוד מאוד מרגיע. גם אם מישהו מאוד מאוד נסער, הוא נמצא תחת איזשהו טריפ, הוא נמצא תחת איזושהי התנהגות אלימה, משהו בעיניים הטובות, משהו במגע ובקשר, מרגיע. כי זה באמת נראה, מה אתם עושים פה באמצע הלילה? אבל בתוך תוכם, הם מבינים שבאמת בן אדם מבוגר, באמצע הלילה, עזב את הכל, והגיע. סימן שאכפת לו. זה הדיסוננס.
ומה נחשב בעינייך להצלחה במפגש כזה? זה שהם מדברים איתך, זה שבסופו של דבר אולי הם יוצרים קשר אחר כך, מה, איפה
בול,
פה?
בול, אתה צודק. קודם כל זה שהם מדברים איתנו. בסופו של דבר מתמסרים למפגש. משחקים איתנו, בעצם כל המשחקים שאנחנו מביאים איתנו זה אמצעי, כדי לייצר את הקשר, לא להעביר פנאי או שעמום, או פשוט לייצר איתם קשר. באמצעות משחק, באמצעות קפה, אנחנו מורידים שולחנות וכיסאות, מחצלות, פשוט יושבים איתם איפה שנמצאים על חוף הים, בגן מאיר, ומתחילים לייצר איתם שיח. ואז מתחילים שאלות על מה אתם עושים כאן, למה באתם לכאן, ואנחנו אומרים, כי אכפת לנו, כי אתם חשובים לנו. יש לי עכשיו למשל פרויקט בכיכר, בדיזינגוף סנטר, בגג. ממש פתחנו זירה חודשיים האחרונים, מנכ״ל הקניון, אנשים מהקניון אמרו, בואו, יש פה המון בני נוער, התנהגות סיכונית, אנחנו צריכים אתכם. עכשיו, זה בדיוק ההפך משיטור. אנחנו מגיעים כדי למזהר נזקים, כדי לייצר קשר, ובתוך הקשר מתווסת את ההתנהגות הסיכונית.
ואת יודעת כבר לסווג איזה גיל הוא יותר מתמסר, הוא יותר פשוט לגישה לשעת, כשאת מגיעה אליהם, ואיזה גיל יותר קשה?
תראה, גיל 16-17 קצת יותר קל, כי יש משהו בגיל ובבשלות, גם הקוגניטיבית וגם הרגשית, שמאפשרת יצירת קשר קצת יותר מהר, וגיל שיותר קשה לנו זה הגילאים הצעירים יותר, 12-13, שככה בגיל הזה רק אנחנו מתחילים לראות את ההחמרה בהתנהגות הסיכונית.
ומבחינת בנים בנות?
יותר בנים.
יותר בנים.
יותר בנים אנחנו נראה ברחוב, או בהתנהגות סיכונית שהיא מוחצנת. למרות שגם היום פעם יכולנו לראות את ההתנהגות המוחצנת, ובאמת שהיא יכולה לאפשר לנו לראות את הנורות האדומות, כמו התפרצויות זעם, אלימות, שזה, אתה יודע, הקלאסיקה. היום אנחנו, הבדידות והדיכאון והחרדה, הפגיעות העצמיות, זה משהו שהרבה יותר קשה לנו לראות. וזה יחריף בשנה האחרונה.
איך הגעת לזה?
לעמותת אלם?
כן, לעבודה הזאת.
יו, וזה באמת שאלה מצוינת, כי אני, כשהייתי רואה נוער בסיכון, או קבוצות של נוער, אני מאמינה שכמו כולם עוברים כביש, כי זה מפחיד, נוער זה דבר מפחיד, הקולות, הקול, ההתבגרות, הייתי באקדמיה המון שנים, לימדתי במכללת תל חי כמה שנים, וכשלימדתי במכללה לא היו לי סיפורים, כאילו עברתי ישר מהאקדמיה, סיימתי לימודים, והתחלתי ללמד במכללת תל חי, והרגשתי כשאני מרצה, אין לי סיפורים מהשטח, אין לי במה להחיות בדוגמאות את התיאוריות הטיפוליות. אז אמרתי, אני אעשה עצירה באקדמיה, אלך לשטח, אלמד את השטח ואחזור. אז זה מה שעשיתי, אז הלכתי לשטח ולא חזרתי לאקדמיה.
עכשיו, מה הכי קשה בעבודה הזאת?
הכי מאתגר זה לבנות אמון עם בני הנוער, ולייצר את הקשר. הם כל כך פגועים ממבוגרים משמעותיים שפגעו בהם בחיים, הרבה פעמים בבית, בממסד, הרבה פעמים שכן טוב, חברים, אז הם כל כך פגועים שקשה לייצר איתם את האמון.
חוויית התחייה.
בדיוק.
זה בעצם מי שפגע בהם בדרך כלל הם המבוגרים.
נכון.
הם מה שהובילו להידרדרות.
לגמרי. לגמרי, זה מחזיר אותנו להגדרה של נוער בסיכון, שנמצא בסביבה לא מיטיבה.
ואז מגיע מישהו מבוגר, והם צריכים שוב להתחיל ללמוד, לסמוך עליו.
אחרי שהם ניסו כבר כמה פעמים, ונפגעו כמה פעמים, והם צריכים לסמוך על מבוגר אחר, שהם לא מכירים.
אז מה קורה בעצם במפגש הזה, במפגשים הראשונים שלך מולם?
הם עודפים אותנו, הם בודקים אותי, כל הזמן טסטים, כל הזמן טסטים. הם מנסים לספר לי את הסיפורים הכי קשים, כדי לראות אם אני נבהלת. שתדעי לך, אתמול שכבתי עם 3 גברים בערב. שתדעי לך את הסיפורים הכי קשים, שעברתי מקרה אלימות מאוד מאוד קשה, ניסיתי לפגוע בעצמי, תראי את החתכים, את רואה את החתכים האלה? שתדעי לך שנייס גאי, אני לוקחת כל ערב. הם זורקים את הסיפורים הכי מפחידים. הם רוצים לראות איך תגיבי.
ויש תגובה נכונה?
יש תגובה נכונה שהיא, כן, יש תגובה נכונה, שהיא לא ממקום של בהלה, שמאופקת. גם אם את נבהלת, את לא מראה להם שאת נבהלת. אשל לנשום, לנשום עמוק, להנהן לעצמך ולה, ולחשוב איך את מגיבה, בלי שהיא תיבהל. בלי שהיא תיבהל מהתגובת בעלה שלך, ואז היא מתרחקת.
ואחד הדברים, גם בסדרה שאנחנו רואים, זה, לפחות במבט מהצד, זה שזה מאוד קל גם להתייאש. זאת אומרת, זה תמיד יכול להיות כמו צעד קדימה, 2 אחורה. ואתה הולך לכיוון הילד, או שהוא עושה את הצעד הזה קדימה, ואז יש איזשהו טריגר או משהו קורה, ושני צעדים אחורה הוא חוזר בהתנהגות או ביחס או דברים כאלה, ומאוד קל להגיד, נמאס לי, אני מרים ידיים, תעשה מה שאתה רוצה עם החיים שלך.
נכון, נכון, זה הכי קל, וזה גם קשה לייצר קשר עם בני נוער בסיכון, כי באמת זה כמו טנגו, הצעד קדימה, שניים אחורה, אבל בכל תהליך טיפולי, רגרסיות הם חלק מהתהליך, הם חלק מהתהליך לצמיחה. אנחנו בעמותת אלם, אנחנו באמת, או אני יכולה להגיד לך שעם כל העובדים שאני מכירה, אחד הדברים שאנחנו יודעים וחרטנו על דגלנו, זה לא לוותר על הקשר. אני אומרת, זה כמו ללכת לרופא, אתה לוקח את הילד שלך לרופא ואומר, אוקיי, כדי שהילד שלך ירפא, הוא צריך 3 פעמים ביום אנטיביוטיקה, אנחנו אומרים, הילד של הילד בסיכון הנערת חייב קשר כדי להירפא.
והיו לך רגעים שהתייאשת, או שהיית קרובה לייאוש והרמת ידיים ואמרתי, אין, עם הילד הזה אני לא יכולה לעבוד, נקודה.
הייתי קרובה לייאוש, אבל לא הרמתי ידיים. בהחלט קרובים לייאוש, אבל לא הרמתי ידיים. אי אפשר להרים ידיים. אנחנו יודעים לפרש מבעד להתנהגות ולראות את הכאב. ואונס אתה שם את המשקפיים שרואות את הכאב של בני הנוער בסיכון, ויודע מאיפה ההתנהגות, אתה לא מרים ידיים. אתה לא רואה רק את ההתנהגות. נער שנכנס בהתקף זעם וכולו אלימות, והיה לי יום קשה, ואני שונא אתכם, ושונא את כל העולם, ולא יכול לראות אף אחד, וזורק כיסא. הכי קל באוטומט שלנו להגיד לו, קח את הדברים שלך וצא החוצה. כאן אתה לא מתנהג בצורה כזאת. אבל תגובה אחרת, שלראות את הילד עם כל ההתקף זעם הזה, ולהגיד לו, וואו, אני רואה שהיה לך יום קשה היום. משהו נרגע, משהו כמו בלון, כל האוויר יוצא החוצה. והוא מבין שאני רואה אותו, שאני רואה מעבר למילים, וזה בעצם, למעבר למילים ולהתנהגות, זה בעצם הכלי הפרשני שאנחנו צריכים להחזיק, כי באוטומט שלנו, זה מה שאנחנו גם מורגלים, אנחנו שומעים מישהו מתנהג ככה, אנחנו נרחיק, נשים גבול, נתייאש, נרים ידיים, זה משהו שאנחנו מורגלים מטבע האדם, אבל אנחנו באמת, באמת, אם רק נלמד, לשים משקפיים שרואות מעבר להתנהגות ולמילים, ולפרש שבתוך הילד הזה יש כאב גדול. מחזירה אותך להתחלת השיחה? ילד שחי בסביבה לא מיטיבה, בסביבה פוגענית, לא רק לא מיטיבה, בפוגעת, שלא מאפשרת לו להתקדם ולפתח את כל הפוטנציאל הטמון בו. אין ילד שאין בו פוטנציאל. אין ילד שרע. יש ילד שבתוכו, זה נשמע קלישאתי, אבל באמת רע לו, רע לו בפנים. ואם הוא משתמש בסמים, ואני יודעת שהוא משתמש בסמים, או שותה אלכוהול עד איבוד הדעת, זה רק כדי להוריד את הכאב שיש בתוכו. כי הוא נפגע פגיעה מינית, כי אף אחד לא ראה אותו, כי הוא מרגיש דחוי, כי הוא מרגיש בודד ומרגיש ריקני, והוא צריך משהו שיעזור לו. אין לו את האפשרויות האחרות. דרך אגב, זה גם מה שאנחנו עושים בטיפול. אני לא עושה שינוי בנער. לא מחר מחרותיים שלו, אני לא קואוצ'רית, לא משתמשת בשינוי, אני מרחיבה לו הזדמנויות. שאם כואב לך, בוא נחשוב על מה נעשה אחרת.
ויש מקרים גם שנאלץ להשתמש במשטרה, נכון?
לגמרי, כשיש חובה דיווח, יש חובה דיווח, אנחנו עובדים תחת חוק, עם נער או נערה גם מדווחים על אובדנות, אז אנחנו נדווח, אם נער ונערה מספרים על פגיעה, על אלימות מצד מבוגר, אחראי, פגיעה מינית, כמובן שאנחנו מדווחים, כמו הסיפור הראשון שסיפרתי לך, אבל אנחנו מדווחים, והרבה פעמים, שתדע, איך נערה אמרה לי, בסופו של דבר היה איזשהו תהליך עם נערה שסיפרה על הלימוד בבית, והייתי חייבת לדווח, ואמרתי לה, והיא לא רצתה שאני אדווח, והיה בכי והתנגדות, ואת לא תספרי, אבא שלי יהרוג אותי, ואת לא תספרי. בסוף התהליך, והרגשתי שאני בוגדת בה בעצם, שאני הולכת ומספרת, בסוף התהליך היא אמרה לי, תודה, אני לא סתם סיפרתי לך, סיפרתי לך כדי שזה ייפסק. בסופו של דבר הם לא סתם מספרים לנו. הם מספרים לנו שנעשה משהו עם זה. ואם אנחנו לא עושים משהו עם זה, אנחנו חוטאים למטרה.
ובואי נעבור לחלק קצת יותר אופטימי. כי יש גם הרבה סיפורי הצלחה, נכון?
לגמרי. זה, 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 זה מה שמחזיק אותנו. התקווה, סיפורי הצלחה, בסופו של דבר זה גיל שברגע שאתה נותן את הקשר המיטיב, הנכון, בונה אמון וקשר, מכאן נער נערה רק יכולים לצמוח, כי הם יודעים שיש מישהו שרואה אותם, מישהו שמאמין בהם. זה נשמע כמו סיסמאות, אבל זה, אני אומרת לך, זה כמו קוקבוק כזה. תאמין, תפתח, תהיה שם. זה יתחיל לפרוח.
היא דוגמה של סיפור הצלחה ככה שמלווה אותך.
דוגמה של נער שבאמת הגיע אלינו ועם תיקים במשטרה על סמים, על אלימות, והגיע כדי לעשות עבודות שירות אצלנו במרכז, ונכנס לתהליך טיפולי, ובתהליך הטיפולי באמת, אתה יודע, כמה שהוא עדף אותנו, וכמה שהוא היה מלא אקטינג אאוט, אני לא רוצה את החדר, אני לא רוצה פסיכולוגים, ונמאס לי מיועצות, ונמאס לי מאנשים שאומרים לי מה לעשות, לא רוצה. אז אמרנו, אתה יודע מה, אני לא רוצה להיות בחדר מטופל, לא רוצה קצינת מבחן, לא רוצה כלום, אני בא לפה רק כדי להעביר את השעות. אוקיי, הגיע להעביר שעות, אמרתי, אז אוקיי, איך היית רוצה את השיחות הטיפוליות שלך? את השיחות, את התמיכה, איך היית רוצה? לא בחדר. אוקיי, לא בחדר, איפה? בחוץ. לך הייתי החוצה. והנה, זה להיות עובדת סוציאלית בהלם, זה יתרון, כי יכולתי לעשות איתו את השיחות הטיפוליות בחוץ. איפה שאתה רוצה, אתה תבחר. תבחר על מה לדבר, איך לדבר, עם מי לדבר. באותם רגעים אני מחזירה לנער ולנערה, קודם כל את השליטה.
מה זאת הצלחה בעצם מבחינתכם? הרי בסופו של דבר כשנער מגיע לגיל 18, ואתם כמובן גם מלווים את הנערים, את הנערות בניסיונות גם להתקבל לצבא,
נכון.
אתם הולכים איתם?
הולכים נכון? איתם ללשכת גיוס, זה ממש ללכת איתם מיד ביד אם צריך ללשכת.
מנסים לשכנע את הצבא, תיקחו את הילד או את הילדה הזאת, יש להם פוטנציאל.
יש להם פוטנציאל. הנה, עכשיו לקחנו ילד ונכנסנו אותו לשנת שירות במדה, שהוא לא האמין בעצמו, נער צדלניק, אבא בכלא, על סיפור אלימות במשפחה, נער לבד, בודד בעולם, בסוף לא רק צריך להאמין בו, שאתה יכול להתקבל. כמובן, בוא נלך על תיאוריות פריבילגיות, כן? על הפריבילגיה שאנחנו מחזיקים כמבוגרים, גם את זה אנחנו מדברים בחדר. אני אבוא איתך, נכון שלי יש את הכוח, אבל גם אתה תלמד לעשות את זה ביחד. נעשה את זה ביחד, ואנחנו הולכים ואנחנו פותחים להם את הדלתות, גם בצבא, גם בשנת שירות, גם ללימודים.
ומה קורה כשהם מגיעים לגיל 18? או לגיל 21 אחרי הצבא?
נכון, זו שאלה, אנחנו מנסים לצייד אותם עם הכלים כדי שיוכלו להיות מוכנים להכנה לחיים עצמאיים. זה לא רק לתת להם את המענה, אלא בעצם לפתוח להם ולהרחיב להם את עולם האפשרויות. במי אתה נעזר, למצוא גישת הכוחות, יש בך כוחות, וברגע שאנחנו נמצא את הכוחות בכל נער ונערה לניהול משבר נקודתי בגיל התבגרות, אחר כך הוא יעבור. ותזכור, גם גיל התבגרות זה גיל שעובר, גם המשבר של גיל ההתבגרות, הוא גם משבר, הוא משבר רגשי, ולהיות במקום הזה של תלות עצמאות, לפתח את הזהות שלי, למצוא את עצמי בעולם. רוב האנשים לא היו רוצים לחזור לגיל ההתבגרות. זה גיל קשה. יודע, פעם אחת הלכתי להרצאה באוניברסיטת חיפה, שאלתי 400 סטודנטים, מי היה חוזר לגיל ההתבגרות? אולי שלושה הרימו את היד, ואמרו, הייתי חוזר לגיל ההתבגרות עם האוטו שלי, עם הכרטיס אשראי ועם התובנות שיש לי היום. זה גיל קשה להיות בו. זה גיל מבלבל, רקני, קשה מאוד. אני ילד, אני מבוגר, אני מחפש את העצמאות שלי, אני לא רוצה גם את עולם המבוגרים שיעזור לי. אז אני עודף כל דבר, אני מורד, כי רק כשאני מורד, אני מוצא את הזהות שלי.
והצלחה בסופו של דבר זה גם למצוא עבודה.
למצוא עבודה, ללכת לצבא, לחזור באמת למסלול חיים נורמטיביים.
בואי נדבר עכשיו על הקורונה.
אוקיי. Okay.
השנה, שנה וחצי האחרונה, זה משהו שדרדר המון המון ילדים ובני נוער, נכון?
המון המון ילדים ונוער. היעדר של מבוגרים שרואים את בני הנוער, כמו בבתי ספר, כמו באחר הצהריים, בבלתי פורמלי, ילדים שנמצאים שעות על גבי שעות בחדר, מול המסכים. בשיח לאומתי והשוואתי, נמצאים בתוך כל הרשתות החברתיות, שהכל שם מפולטר, מנצנץ, וכל החיים של כולם נראים יותר טוב. יש לי נערה שאומרת לי, עירית, אני לא יכולה להצטלם בלי פילטרים. היום אנחנו כבר יודעים שזה נקרא סנאפצ'אט דיסמורפיה, הם לא יכולים להצטלם בלי פילטרים. החיים של כולם נראים יותר ורודים, יותר טובים, ומה קורה לי בפנים? מרגישה דיכאון, חרדה עולה, בדידות, אני בחדר לבד. בגיל התבגרות הם צריכים להיות עם קבוצת השווים שלהם. להתחיל להיות ביחד, להתפתח, לחיות את החיים של גיל ההתבגרות. והן, הם בחדר שעות. אז תמיד אני אומרת ששקט מאחורי הדלת, זה לא אומר שזה בסדר. נהפוך הוא. תנסו לפתוח את הדלת לעולמם של המתבגרים. לא בפולשנות, לא לפרוץ את הדלת, לפתוח אותה. פעם, אתה יודע, מאחורי הדלת היינו נכנסים לחדר, בורחים מהחלון לתוך הסכנה שהרחוב מזמין. היום הרחוב הוא הרבה יותר מסוכן, והוא בתוך הרשתות החברתיות. רשתות פוגעניות, אפליקציות מסוכנות, דברים שאנחנו לא רואים, העיניים שלנו לא רואות בתוך הרשתות החברתיות. תוציאו אותם מהרשת. לא באיסורים, לא בלקבות להם, כן? רק לפתוח את הדלת, להושיט יד ולשאול שאלות, ולייצר אינטראקציות משותפות הרבה יותר. הם רוצים, הם צריכים, למרות שהם עודפים את עולם המבוגרים, הם צריכים אותנו.
עירית אלוני, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לך אורן, נעמת לי.
ורגע לפני סיום התוכנית, כמה מספרי טלפון של קווי חירום שיכולים לסייע במקרים של פגיעה מינית, אלימות או בדידות. עמותת ערן, עזרה ראשונה נפשית למספר 1201, קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית למספרים 1202 לנשים, 1203 לגברים, והמוקד הטלפוני של משרד הרווחה והביטחון החברתי, שמספרו 118. ערכה את הפודקאסט מאיה קוסובר, מפיקה תמר בנימין, הטכנאי יוג'י גבאי. אתם יכולים להזין לפרק הזה ולפרקים נוספים של ההסקט הלומים באתר ויישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. אני הייתי אורן אהרוני, מקווה שהיה לכם מעניין.